חדשות כל חי. השעה 11. ערב טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל מאיר בן שבת הודיע ערב על סיום תפקידו. בן שבת שימש בתפקיד 4 שנים. ראש הממשלה נפתלי בנט הודה לו על תרומתו הכבירה לביטחון הלאומי של מדינת ישראל, ואמר כי בן שבת כיהן בשורה של תפקידים ובכולם מפגין ביצועים מרשימים. כתבנו אבי רבין המוסר כי בן שבת יכהן בתפקידו עד לסוף חודש אוגוסט הקרוב, כשעדיין לא ברור מי יחליף אותו בתפקידו. סמוך להר הזיתים בירושלים עידו מחבלים ערבים אבנים לעבר רכב ישראלי. הנהג נפצע קל בפניו. המשטרה פתחה בסריקות אחר המחבלים. בכנסת נערכים לעוד לילה לבן של פיליבסטר עד לשעות הקטנות של הלילה. כתבנו אבי רבין המוסר כי סיעת יהדות התורה קיימה הערב ישיבת סיעה מיוחדת, ובה הובהר לחברים הצורך לקחת חלק בדיוני המליאה במהלך הלילה ולארגן תורנויות. יושב ראש ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, פנה הערב במהלך דיון במליאת הכנסת ליושב ראש רע"מ עבאס, ואמר לו כי ההצבעה שלהם בעד פגיעה בדת אינה הוגנת. ציפיתי מכם לכבד אותי כאדם דתי, לפחות כפי שאני כיבדתי אתכם כבר בהיותי מנכ״ל משרד הפנים, אמר חבר הכנסת דרעי. הסכם הפשרה עם תושבי היישוב אביתר. חבר הכנסת איתמר בן גביר מתריע מפני הפרת ההסכם מצד הממשלה. בראיון במהדורה המרכזית הערב אמר בן גביר כי לאור ניסיון העבר יש לקחת בחשבון את הבטחותיו של ראש הממשלה בנט. לעומת זאת, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן הביע ביטחון שהממשלה תכבד את ההסכמים מול המתיישבים. בטרמינל 1, אליו מופנות הטיסות ממדינות אדומות, נערכים להגדלת הבדיקות נגד קורונה. ברשימת המדינות האדומות ישנן 9 מדינות, ובראשן רוסיה והודו. הערכות הן כי לרשימה תצטרף בימים הקרובים גם איחוד האמירויות. שבוע לאחר קריסת בניין המגורים במיאמי, הוצאו היום מבין ההריסות עוד 4 הרוגים. בכך עלה מניין הנספים באסון ל-16 בני אדם. 145 עדיין מוגדרים נעדרים. סגן ראש משלחת החילוץ של פיקוד העורף, אלוף משנה אלעד אדרי, אמר היום כי הם מאמינים שעוד יש סיכוי למצוא חיים. שליח כל חי, אפרים קמיסר, שנמצא במקום, דיווח כי בין הנעדרים ישנם יהודים רבים, וכי חוסר הוודאות בדבר גורלם מכה בקהילה היהודית כולה. מחר צפוי לבקר במקום נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, בשישי ובשבת קודש תורגש אכבדה נוספת בעומס החום. עד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
9 יתומי משפחת ויסלובסקי מתחננים עליכם לעזרה. נותרנו בודדים בעולם. לתרומות קופת העיר. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. קרן מספר 5239.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב גם למי שאיתנו באולפן במלאכת הקודש, אורי כהן ושלמה פולק. הערב אנחנו נרצה לפתוח בנושא האישיות הפסיבית אגרסיבית. האדם שסובל מההתנהלות הזו זה סוג אדם שבמקום לכעוס באופן ישיר, אותו אדם יבטא את הכעס בשתקנות, בעקשנות, בסרבנות, ולא פעם בצורות של דחייה וחוסר יעילות קיצוני, התנגדות פסיבית לציות להנחיות של סמכות. זה יכול להיות במצבים בין אישיים או מקצועיים, אי ביצוע מתמשך של משימות שתחת אחריותו של אותו אדם. לדוגמה, כאשר אותו אדם פסיבי אגרסיבי נדרש ללכת לאירוע, למשל, לאירוע שהוא אמור להשתתף בו, הוא יזדקק להרבה זמן כדי להתארגן. הוא פסיבי, הוא מעכב דברים, ובכך הוא גורם כעס לאחרים, זו אגרסיביות שלו. זה אדם שמאופיין על ידי דפוס אישיות שהתקשה מאוד לסרב לבקשות או לדרישות באופן גלוב, הוא יעשה את זה בדרך סבילה. הוא לא בהכרח יגיד דבת אחת לא, הוא יגיד כן אני אוכל, אולי בצורה מאורפלת, ובסוף הוא לא תמיד יעשה, או בהרבה מאוד מקרים לא יעשה, וישאיר את האנשים תלויים בו. אדם כזה יכול למשל להרגיש מנוצל על ידי המעסיק שלו, ולכן הוא יימנע מלבצע מטלה מסוימת. יחד עם זאת, הוא לא יסרב באופן מפורש וגלוי, אלא הוא יעניש את המעסיק על הדרשנות, בכך שיבטיח לבצע את התיקון, אבל הוא ידחה את הביצוע עד אין קץ, מה שמאוד יקשה על המנהל. אותו אדם פסיבי אגרסיבי יפיק מכך הנאה. לפעמים זה לא באופן מודע שהוא אומר לעצמו במוח שלו כמה אני שמח שאני מעכב את הצד השני, אבל כן, יש לו תחושת עליונות סיפוק, כלומר הפסיביות מתגמלת, אפילו שהאדם לא חושב. הוא לא אומר לעצמו מילים כאלה שהוא מסופק, הוא מרגיש טוב שהוא פועל כך, אבל כך הוא מרגיש, אפילו אם הוא לא אומר את זה לעצמו. זו הכוונה שזוהי הנאה שהוא מפיק, אבל היא לא לגמרי מודעת. הוא לא מודע להנאה ברמה המחשבתית שהוא חושב על זה, אבל כן, יש מספיק רגשות של סיפוק והנאה, וזה מהיר, אוטומטי, והאדם הזה רגיל לכך, מתרגל לכך. האדם הזה לא יתעמד בצורה ישירה עם מצב בעייתי, הוא גם יואב לומר, אני לא איש של מלחמות. האמת, הוא כן איש של מלחמות. הוא עושה הרבה מלחמות. רק לי המלחמה שלו זה פסיביות. הוא בוודאי עושה מלחמות, אבל מלחמות על ידי חוסר עשייה וחוסר תגובה, מה שמעצבן את מי שנמצא בחברתו. הרבה יותר. הוא מפגין את ההתנגדות בצורה של התמהמהות. שכחנות, לא שמתי לב, לא היה לי זמן. כך מצד אחד הוא מביע את התוקפנות בצורה עקיפה, בצורה ובאופן של חוסר עשייה, פסיביות. לפעמים הפסיביות האגרסיביות נעשית על ידי דיבור באופן מעורפל, על ידי התמהמהות, על ידי שקרים, על ידי אמירות לא מדויקות, על ידי שכחה, על ידי דחיינות, על ידי האשמת אחרים, על ידי חוכרוני, על ידי פחד מקשרים. התנהגות פסיבית אגרסיבית היא דרך תקשורת בעייתית, בא ידי ביטוי כעס בצורה עוינת. לכאורה, בדרך כלל מדובר בדפוס אישיות, בו האדם מבטא תוקפנות באופן עקיף. לעתים רחוקות, הוא מבטא את העוינות גם באופן ישיר. התנהגות פסיבית אגרסיבית היא התנהגות אגרסיבית. האדם הפסיבי אגרסיבי, כאשר הוא בוחר בשתיקה, דוגמה, לשתוק לאחרים, לא להתייחס לאחרים, יש לו תפיסה שלו לגבי עצמו שהוא באמת פגוע, שהוא באמת קורבן, שהוא באמת מסכן. הוא מתחמק מעשייה, מקשר מדוסייח עם מטלות אחרות, כל פעם יש תירוץ. האישיות הזו בהרבה מקרים מתפתחת בגלל חוסר ביטחון עצמי, ולכן גם קושי עם סמכות, חרדה ופחד מהחברה, ולכן הוא בוחר בפסיביות כמנגנון הגנה. מקורות בעבר לאותה תופעה אפשר לראות אצל ילדים שגדלו במקום של מסגרת נוקשה מדי, הם בגיל מוקדם מדי, הבינו. אם מישהו מבקש משהו, אסור להתווכח, אסור לדבר. לכן הם פיתחו גישה שאומרת, אני לא מדבר עם הצד השני. אין מה לדבר עם הצד השני. אין איך לדבר עם הצד השני. שהרי הצד השני בכלל לא מעוניין להיות בקשר, לדבר, ליצור שיח, הוא לא מעוניין בזה. לכן אותו אדם פגוע מפתח גישה פסיבית שהיא האגרסיביות שלו. אם הילדים לא קיבלו אפשרות להביע כעס או רגש, אז הילד למד אין משמעות למה שהוא מרגיש. לכן הוא לומד לנהל את החיים בעצמו, עם עצמו, בלבדיות שלו. העיקר לא לריב, לא להתווכח. הוא לא מודע לכך שהשתיקה שלו גרועה יותר מאשר צעקות שגם השכנים ישמעו. אמנם נכון שהשתיקה שלו היא לא תשמע אצל השכנים, אבל השתיקה שלו תצער מאוד את מי שהוא בקשר איתו. זה ודאי שאין זה אומר שאנו צריכים לתת לילדים לבטא כל הרגש, כל כאב ולעשות כל מה שהם רוצים. יש חובה על ההורים לכבד את הסמכות שלהם כדי שהילדים יכבדו את ההורים שלהם, שהרי הציווי יכבד את אביך ואת אמך תלוי בילדים, אבל גם בהורים ישידו ינהל מערכת הורית של סמכות שבה יתקיים גם כבד את אביך ואת אמך וגם איש אמו ואביו תיראו. אבל כמובן יש להורים לנהוג באיזון של שמאל דוחה וימין מקרבת. גם סמכות, גם חיבה ואהבה. המבינים והמעמיקים יודעים שלא רק שאין סתירה בין הדברים אלא בהתליה. זה בזה תלוי. אם תהיה סמכות, אז תהיה אהבה וקשר טוב. בכל אופן, ילדים שגדלו במקום קיצוני, ששם מזעזלים מאוד ברגשות של הילדים, אז הילדים גודלים באופן לא בריא. יש מקום לתת לילדים להביע רגשות צרכים, אחרי זה למצוא את האיזון והיכולת לומר להם מדי פעם, כן מדי פעם, לא מדי פעם חצי מענה, מה שמחליטים ההורים, מהו המענה הראוי לילדים. אבל העיקר כן לתת מקום למה שהילד אומר, לא בהכרח לעשות מה שהוא רוצה. ומכאן לעוד נקודה. בהרבה מקרים הפסיבי אגרסיב הוא יותר אצל הגברים מאשר אצל הנשים. בהרבה מקרים גברים יאמרו, אני לא מחויב לבית, אני לא מעניק לבית, יש לי פטור. למה? פשוט מאוד. אשתי לא דיברה אליי יפה. אשתי העליבה אותי. אשתי פגעה בי. ויש לאנשים האלה, לא פעם לגברים, כל מיני הסברים מדוע הם ראויים לפטור ממחויבות בקשר הנישואים. אמנם לא ראוי שהאישה תעליב את בעלה או תבקר אותו באופן שיגרום לו לייאוש, אבל גם אם זה קורה, יש ללמוד דרכי תקשורת, לא להעניש את הצד השני באי מחויבות לבית, אלא כן, יש מקרים יוצאי דופן שבהם באמת האישה היא מתנהלת באופן קיצוני בגלל אולי חרדות, אובססיות, מרירות, תסכול שצפים והיא לא יודעת לטפל בכל הרגשות האלה, ולכן דברים רבים מכעיסים אותם, מתסכלים אותם, לכן היא באופן קבוע מעליבה, פוגעת. אז יש לשקול, אולי אז אין ברירה לבעל, אלא להיות במקום פחות מחויב. כמובן שאין ואסור לבעל להחליט לבד, אלא רק תשואה ברוב יועץ, מי שמבין בתחום יכול לעזור ולסייע, וכמובן הכל בעזרת תפילות רבות. נחזור לאותה אישה, שהיא מדי פעם אומרת ביקורת, וכאשר היא אומרת, הבעל לא מתפקד יום שלם, ולפעמים גם יותר. זוהי מערכת קשה לחיות בה, מכיוון שהאישה מרגישה שהיא, כמו היינו אומרים, תחת מבדק של זכוכית מגדלת, שהיא חייבת להיות מושלמת ומדויקת באמירות שלה. תדיר. אם היא לא תצליח, היא תיענש בעונש החמור של בריחה עם מחויבות של בעלם. הבעל שומע, מפנים, אולי אפילו מחייך, אבל בתוכו כבר החליט שהוא מוותר על המחויבות בקשר. הכעס נשמר, מצטבר, ולא פעם יש לו גם בראש חלומות ודמיונות על נקמה, אבל בינתיים הוא בעונש שהוא מעניש ובמקום הפסיבי הוא מתעלם. וזה לא קל, כי אותו אדם פסיבי אגרסיבי לא פעם נראה כקורבן תמים נחמד ונעים שלא מבין מה רוצים ממנו. הרי הוא באמת סובל. הוא עם פנים מסכנות, הוא באמת סובל. הוא משדר שהוא קורבן, קורבן תמים. הוא שותק, הוא סובל, הוא לא יודע שהוא סובל בגלל שיש לו הנחת יסוד שאומרת, אי אפשר לדבר על בעיות. אם אשתי לא מבינה אותי, אם אשתי לא רגישה כלפה, אם אשתי לא מבינה מה אני עושה עבורה, היא כנראה בעייתית. הוא אומר לעצמו, אני מפרנס, אני מעניק הרבה, אבל אז, כאשר היא בעיניים שלא אמרה מילה לו במקום, הרימה את הטון, התעצבנה, לא כראוי בעיניים שלו, אז הוא מכונס, הוא מתכנס למקום המסכן, הסובל, המתוסכל. נאמר שהוא איחר לאסוף את הילדים, הוא באמת עובד קשה. במהלך היום הוא עובד קשה לפרנסת בני הבית, ואז היא כועסת עליו בטלפון, למה לא אכפת לך מהילדים ורק מהעבודה שלך? והוא מאחר לילדים. נאמר שהיא באמת לא דנה אותו לקו זכות. היא לא קיימה ודרשת וחקרת ושאלת היטב, תבדיקי היטב מה היה, איך היה, וגם אם היא צודקת. הרי הביקורת שלה זו ודאי לא הגישה שתשנה אותו, היא צריכה לגשת אליה בצורה אחרת, אולי לחפש זמן אחר לשיחה הזו ושם לשדר לו, אני מבינה שאתה עובד קשה במהלך היום, יחד עם זאת כן הייתי רוצה שנדבר איך אפשר לתת יותר לילדים, איך זה מסתדר גם לך לסדר היום שלך, כלומר הצורך שלה מתוך שיחה מכבדת, אולי יוצאת מתוך הנחת יסוד שאומרת, סליחה, למה שאני אדבר איתו יפה? הרי זה גם הילדים שלך, אתה אמור להשקיע בהם באותה מידה. אבל זו החשיבה שלה, החשיבה שלא אומרת, אני מאוד משקיע בהם, אני מפרנס אותם. כלומר, כל אחד חושב שהתרומה שלו היא שונה. ואז צריכים לדבר, איך מגיעים לפשרה או עמדה מתאימה, למרות פערי ההשקפה. נגיד שהיא טעתה, כאשר היא טועה, היא מבקרת יותר מדי. נגיד שכך היה. הוא נכנס לקונחייה. הוא נעשה מופנה וחושב על עצמו ועל המסכנות והכאב והתסכול שלו, כמה הוא מסכן, כמה קשה לו. הוא הרי יכל לומר לאשתו אמירה פשוטה. תראי, אני מבין שלא מתאים לך שאני מאחר. אני לא מעוניין לדבר על זה כעת. אני כעת הולך לאסוף את הילד. נדבר יותר מאוחר. לנשום אוויר, להגדיר ציפיות וחוזה התנהלות שמתאים לשני הצדדים. אבל לא, הוא לא עושה כך. אז גם היא פעלה בצורה לא נכונה, אין צורך להניש אותה ביומיים שתיקה, אבל כך הוא בטעות עושה, כי יש לו הנחת יסוד שאומרת, אם יש לי רגש שלילי, אסור להביע אותו, אני לא יכול להביע אותו, אין לי סיכוי להביע אותו, ולכן הוא בוחר את הבריחה ואת ההתכנסות. האדם הפסיבי-אגרסיבי הוא לא רק אדם שלא עושה מה שאומרים, הוא יכול לעשות מה שאומרים, אבל באיטיות נוראית. לדוגמה, הוא מסכים לנהוג לחתונת אחות אשתו, אבל כל הדרך הוא נוסע על הכביש המהיר במהירות של 60 קילומטר לשעה, ואשתו לחוצה שהתחופה הולכת להגיע. בקצב הזה הם מפספסים את הצילומים לפני החתונה, את החופה, ולא פעם הוא מתנהג כך כי יש לו כעס עצור שלא טופל. אם הוא היה מטפל בכעס שלו זה היה אחרת. ככל שהוא ילמד להביע רגשות, להביע צרכים ויראה שזה עובד, גם אם לא מקבלים מה שרוצים, אבל מקבלים את הרגשות שלו כלגיטימי, כהגיוניים, אם הוא זוכה למענה או לא, זו כבר שאלה מספר 2, אבל לפחות הוא כן זוכה להתייחסות במה שקשור לרגשות שלו. ככל שיש יותר מקום לרגשות, הוא יותר מסוגל ליצור קשרים, פחות יבחר בהתכנסות ויותר בהחצנה. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם בנושא זה ובנושאים אחרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
חופשה למהדרין בגיאורגיה עם כושר טורס. הרבה יותר מהכל כלול. החל $900 בלבד. מלונות ספא מפוארים 5 כוכבים על שפת הים. בריכות שחייה, ג'קוזי וסאונה בשעות נפרדות. ארוחות גורמה כיד המלך. טיולים עריביים, מופעי פולקלור, אומנים והופעות. בחשות מהדרין הרב משה נחשוני, השוחטים מישראל. הזמינו עכשיו 054-308-7660. המלונות של קבוצת כושר טורס בלבד.
טוב, אז מה התשדיר הבא להקליט? הבית ספר החרדי, מחזור מספר 15? זה המספר? תבדקו שזו לא טעות.
זו לא טעות. ההרשמה למחזור מספר 15 בקורס המבוקש פרסום קריאיטיב יחסי ציבור בניהולו של איש הפרסום איתן דובקין בעיצומה. תכירו את הקורס שיכניס אתכם לעבודה בפרסום ויחסי ציבור. איך אנחנו יודעים? תשאלו אותנו איפה הבוגרים שלנו עובדים. חושבים שאתם מתאימים? 03-579-2111. הבית ספר מבית איגוד חברות הפרסום בישראל.
אבא, אני רוצה אותו שלט.
תאמין לי, גם אני רוצה.
קונים ב-199 שקלים ויכולים לזכות ברכב משפחתי עם 7 מקומות ישיבה. מבצע דאבל קיץ יוצא לדרך וכולם יכולים לזכות. קונים ב-99 שקלים ומקבלים כרטיס גירוד עם מתנות שוות. אז למה אתם מחכים? קשו כעת לסניפי נתיב החסד או בר כל טוב ותתחילו לזכות. לפרטים חייגו לטלמסר 1-599-5252.
יש לכם תעודת מורה בכיר? בואו להשלים לתואר ראשון בחינוך במכללת תלפיות, בשנה אחת בלבד. מכללת תלפיות בחולון, מכללה שהיא בית. לימודים משולבים בקמפוס ומהבית. קבוצות נפרדות לגברים ולנשים, וטאבלט מתנה לכל נרשם. לפרטים והרשמה, מכללת תלפיות, 1-800-071-500.
הקיץ הזה נופשים בקטש הוטל גיאורגיה, מלון מפואר, ארוחות גלאט למהדרין ובשפע, אטרקציות וטיולים בנופי הקסומים של גיאורגיה. קטש הוטל גיאורגיה, מלון כשר למהדרין כל השנה. אז למה אתם מחכים? חייגו עכשיו 08-9179-232, 08-9179-232.
לכל אחד מאיתנו יש ציפיות מהחופש. לאחד הציפייה של מנוחה טובה לאחר חודשי עבודה קשים. לשני, טיסה חלומית, טיול אתגרי ועוד. אך יש מאות אלמנות שהציפייה שלהן זה שיהיה להם לחם בבית. כן, לחם. אוכל בסיסי לילדיהם, שהם לא ימשיכו לישון רעבים. מכניסים עכשיו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבל אוכל חם ומזין בזכותכם. חייגו ותרמו, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
לפעמים צריך לשמוע משהו פעמיים כדי להאמין. רק במכללה ירושלים משלמים על שנת לימוד אחת בלבד ומקבלים תואר יוקרתי. שמעתן נכון, משלמים על שנה אחת ומקבלים תואר ראשון בחינוך. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו 02-6750-724. בחוגים מתמטיקה, מדעי הטבע, אנגלית ומוזיקה. מיועד לבוגרות אולפנה או תיכון, בכפוף לתקנון.
שישה יתומי משפחת סולימני מתל ציון שנותרו לבדם, מבקשים מכם עזרה. פיתחו את הלב ותנו להם בתרומה בקרן המיוחדת שנפתחה עבורם בקופת העיר. 1-800-39-47-47. 1-800-39-47-47. קרן מספר 5234.
הקיץ הוא זמן טוב להקיץ. במכללה ירושלים מתחילים ללמוד לתואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה כבר בקיץ וחוסכים זמן במהלך התואר. לרשותכם מגוון התמחויות לימוד באווירה תורנית מובהקת, תנאי לימוד נוחים ומלגות, אפשרות להשלמה ל-BED לבעלי תעודת מורה בכיר והתמחות מלמדים להוראה בתתמדים. המסלול יהודי ומקוצר לגברים. לפרטים ולהרשמה חייגו עכשיו למכללה ירושלים 02-67-50-986. חוגגים קבוע כל שבוע בשוק מהדרין, והשבוע במחלקת הבשר. סליק כתף טרי מחפוד ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. סטייק אנטריקוט טרי מחפוד ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. אסדו ללא עצם טרי מחפוד ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, ערב טוב, חזרנו אליכם ואנחנו רוצים להתחיל לגעת בשאלות שקיבלנו. שאלה אחת, למה אדם מדבר לעצמו בקול רם? מדי פעם אדם מדבר לעצמו בקול רם, מה פתאום אדם מגיע למצב כזה? התשובה היא, אדם יכול להגיע לדבר לעצמו בקול רם, אם זו לא הפרעה, אלא זה קורה מדי פעם, זה כנראה בגלל שיש לו יותר מדי עומס. כמו היינו אומרים, האדם לא מצליח להכיל את העומס הזה שיש לו בראש, ולכן כאשר הוא מדבר בקול רם, זה ביטוי לעומס רב שיש לו. שאלה שנייה, מהי השפעת הביקורתיות הרבה על הילדים? התשובה היא, ביקורתיות, מה היא גורמת לאדם? כאשר האדם סובל עם ביקורת, מהי ביקורת? ביקורת היא בעצם אמירה שאומרת, אמירה, אתה צריך לשפר את המעשים. וזה יכול להיות דבר נהדר. אדם לא פעם התוכחה שנאמרת לא משפרת אותו, משפרת העשייה והתפקוד שלו, וזה דבר נהדר. אלא, הבעיה היא כאשר האדם שומע יותר מדי ביקורות. כאשר יש יותר מדי ביקורות, האדם מתרגל לזווית ראייה לא נכונה על החיים. הוא מתרגל לזווית ראייה קיצונית שלו על עצמו. כמו היינו אומרים, הוא צריך להסתכל על עצמו מבעל לזכוכית מגדלת. למה? מכיוון שהאווירה היא, אתה לא טוב בזה, ואתה לא טוב בזה, ואתה גם לא טוב בזה, ואתה לא טוב בזה, וגם זה לא בסדר, וגם זה צריך להשתפר. כאשר ישנה אווירה רבה כזו, אז האווירה הזו היא מתחילה לייצר זווית ראייה של הילד שלו כלפי עצמו, הסתכלות שלו על עצמו, בזכוכית מגדלת. ואז הוא גם נמנע. הוא נמנע מלדבר, הוא נמנע מליצור קשר. למה? כי הוא מזיז את השולחן, זה לא טוב למה הוא הזיז. ואם הוא אף פעם לא מזיז, אז למה אתה לא יצירתי? ואם הוא מנקה כלים, אז לא נגיד כמו שצריך. ואם הוא לא ניקה, אז למה אתה מנקה? למה אתה לא מנקה? כלומר, ברגע שיש כל פעם טענה, הילד כבר לא יודע מתי הוא אמור לקבל תגמול טוב, מתי הוא אמור לקבל תגמול רע. במילים אחרות, הוא לא מכיר את כללי הבית, הוא לא יודע בדיוק מה צריך לעשות, מכיוון שהוא מפחד שמא עכשיו הוא יקבל ביקורת, או עכשיו הוא יקבל ביקורת. והפחד מהתגובה השלילית והרגש הקשה שהוא חווה, מגביל אותו, לא מאפשר לו לתפקד. אבל זה יותר עמוק, למה הוא לא מתפקד? מכיוון שיותר מדי מחשבות עוברות לו בראש. אולי זה לא בסדר, אולי זה לא בסדר, אולי זה לא בסדר, אולי זה לא בסדר. ואז כאשר הילד והנער הנכבד הזה יוצא מחוץ לבית, הוא לא בהכרח משתחרר. הוא יכול להמשיך לסבול מאובססיות, מחרדות. כי מהן אובססיות? מהן חרדות? אולי זה לא בסדר. אולי כאן יש סכנה. אולי כאן יש בעיה. אולי, אולי, אולי. כל כך הרבה אולי. כל האולי הזה מהו? הוא זכוכית מגדלת שהאדם שם על המציאות. הרי האדם יש חרדה. הוא מטיל איזשהו ספק וקורא לו אולי, וזה נראה לו כ-50% אמיתי. לדוגמה. סכנת מעליות. מה הסיכוי שיקרה משהו? 0.00001, שום דבר לא יקרה. לפי מערכות החשיבה הידועות לנו. ובכל אופן האדם אומר, אולי הפעם יקרה. מה זה אולי הפעם יקרה? 50% שיקרה? שום דבר לא יקרה. אבל זה מה שהחרדה עושה. הוא שם זכוכית מגדלת על המציאות, והתורה לא ניתנה למלאכי השרת. אי אפשר לחיות בעולם הזה בסגנון של מלאכי השרת. אי אפשר לחיות עם זכוכית מגדלת ולהיות בן אדם. אי אפשר לחיות ככה. זו מה שהביקורתיות הרבה עושה לילדים. יש לומר ביקורת? אז לומר ביקורת. פעם ביום, פעם בשבוע, פעמיים ביום, זהו. אבל זה יותר עמוק מזה. כי אין אפשרות לא לומר ביקורת, ולחשוב ביקורת. אין אפשרות. הורים אומרים, אני לא אומר שום ביקורת. בני זוג אומרים, אני לא אומר שום ביקורת. כן, אבל מה עובר לך בראש? מה עובר לך בראש? מה עובר לכם בראש? מה עובר לנו בראש במהלך היום? אם במהלך היום עובר לנו בראש, למה הילד הזה עושה ככה? ולמה הוא עושה ככה? ואיך הוא עשה ככה? וכמה הוא עשה ככה? ויותר מכך, יש גם הורים שמוד מקדישים זמן לשיחה ביניהם לדבר רע לילדים שלהם. האם זה קורבנות משותפת, תסכול משותף, מרמור משותף? לא משנה אם נלמד עליהם זכות או לא, בין כך ובין כך זה נזק גדול. מדוע? אין אפשרות. אין אפשרות. שאדם יחשוב רע ולא יבטא את זה. אין אפשרות. ומי שחושב רע לזולת, הזולת לא צריך חוש שישי או טלפתיה כדי להרגיש את זה. רואים את זה בהבעות הפנים, רואים את זה בהימנעות משיח, שומעים את זה בטון, רואים את זה בהתנהלות. אין צורך בטלפתיה כדי להבין שאנחנו לא אהובים ולא רצויים. זה מובן. עכשיו, כאדם מבוגר יותר קל להגיד, אז הוא לא אוהב אותי, אני אסתדר עם מישהו אחר. אבל ילד, עם ההורים שלו, זה הרבה יותר קשה. בני זוג, זה הרבה יותר קשה. לכן, השינוי הוא לא שינוי בפה של ההורים, הוא שינוי במוח. במוח לשנות גישה, גישה שאומרת אני כעת לא חושב רע על הילד, לא חושב עליו רע, אסור לחשוב עליו מחשבות רעות. אפשר לחשוב עליו מחשבות איכן רוצים לשפר אותו, אבל גם זה פעם, פעמיים ביום, זהו. רוב הזמן צריך הילד להרגיש אהוב, רצוי, חביב, וזהו, זה הרגשות שהם הרגשות שהיחידים בעולם שיכולים להביא את זה לילד, זה ההורים. ביקורות, כל העולם עתיד לתת. קנאה, שנאה, תחרות, עוינות, כעס, תסכול, הוא יזכה, והרבה מהרבה אנשים בעולם. בתנאי שהוא יצא מהבית. אבל אם והיה והוא לא יצא מהבית, והוא יישאר כל הזמן הבית, אז באמת הוא לא יקבל יותר ביקורות מאף אחד בחוץ, כי הוא כנראה קיבל יותר מדי הבית וקיבעו אותו בתוך הבית. נתייחס לעוד שאלה. אדם אמור לקבל את עצמו, לקבל את עצמו איכשהו, זו השאלה. ועוד שאלה, האם אדם, אומרים לי לקבל את אשתי איכשהי, האם כך אני אמור לעשות? שתי שאלות שקשורות אחת לשנייה, האם אני אמור לקבל את הזולת איכשהו, האם אני אמור לקבל את עצמי איכשהו, נסביר את הדברים. בהרבה מקרים, כאשר יש פתגמים או אמירות, זה אמירות שטחיות שנאמרות, והן יותר מתאימות לסטיקר ברכב מאשר למציאות מורכבת. אנשים אוהבים פתגמים. למה? כי זה מבטא, זה נותן מענה לתכונת העצלות של האדם. האדם הוא עצל, יש לו תכונה כזו, וכאשר הוא שומע פתגם, אז הוא מרגיש טוב עם עצמו, כמו עוד שאלה שיש לי, אני אתייחס אליה כעת, ולאחר מכן אנחנו חוזרים עוד פעם אל נושא האדם שאמור לקבל את עצמו, איך פותחים דף חדש בחיים. יש כל מיני פתגמים, מתחילים מההתחלה, פותחים דף חדש בחיים. זה פתגמים. הפתגמים האלה, הם מבטאים איזושהי אמת מסוימת, איזושהי תועלת מסוימת, איזשהו ערך מסוים. אבל לא יותר מכך. ואנשים, הבעיה היא שלוקחים את הפתגם ברצינות רבה מדי, ועוד אומרים את זה בבית. הבעל אומר לי, אשתו, קדימה, בואי, מתחילים הכל מההתחלה, פותחים דף חדש בחיים. אבל איך פותחים דף חדש בחיים? איך? איך, אם לא יודעים איך פותחים דף חדש בחיים, אז אנחנו רק נחזור על הדף הישן. מה זה דף חדש? מה, בלי ביקורת? בלי האשמות? בלי עוינות? לוותר? איך? מה ההבדל בין היום לבין אתמול? כי היום יש מצב רוח טוב, אבל מחר הוא הולך להרס המצב רוח. מדוע? מכיוון שלא פתרנו את הבעיות של יום אתמול. אין מה לפתוח דף חדש. אפשר ללכת אחורה, ולראות איפה היו הבעיות, ולהתחיל לפתור אותם. להתעסק בפתרונות, איך אנחנו פותרים דברים. אולי זו הכוונה לפתוח דף חדש. אבל לא פעם, האמירות האלה, לפתוח דף חדש, זה מתחבר במוח עם איזושהי משמעות של אני מתחיל דף חדש עם מצב רוח טוב וזהו, הכל יהיה בסדר. אל תדבר על בעיות, אל תדבר על קשיים, חבל, המילים שלך סתם הורסות, תחשוב טוב, יהיה טוב, תתקדם, הלאה, הכל יהיה בסדר. הנה לנו ריבוי של פתגמים. שיש לאולי לכל אחד משמעות, אבל כאשר לא נכנסים אל הפרטים של משמעות הפתגם, האדם נשאר עם הפתגם, המצב רוח הטוב, ולאחר מכן אכזבה. והכי גרוע שהוא גם אומר לעצמו, ניסיתי כל כך הרבה לעשות שינוי בחיים, אתה יודע כמה פעמים פתחתי דף חדש בחיים וזה לא עוזר? כנראה הבעל הזה או האישה הזו, אין עם מי לדבר. אבל שום דבר לא נעשה. הפוך, אתה כל פעם מחדש חוזר לדף הישן שאתה אומר אני פותח דף חדש. כמה פעמים בחיים אמרת אני פותח דף חדש? אז האמירה הזו לפתוח דף חדש היא כבר לפתוח דף ישן, כי זה כבר נאמר כל כך הרבה פעמים. זו לא הדרך. כאשר אדם אומר אני רוצה לעשות שינוי בחיים, צריך לעשות שני דברים לפחות. להגדיר לעצמו מה אני רוצה לעשות ומה המחיר שיהיה. אני לא רוצה יותר לומר ביקורת לאשתי או לבעלי. מצוין. עכשיו מה המחיר של זה? יש לזה מחיר. מה המחיר? המחיר הוא שאם אתה לא אומר ביקורת, אז עכשיו אתה אולי תהיה מנוצל, אולי אין לך איך להגן על עצמך. יש לזה מחיר. האם אתה מוכן למחיר הזה? לא. אז אל תגדיר הגדרה שאתה לא יכול לעמוד במחיר שלה. זה לא יעבוד. ולאחר מכן תרגיש שניסית, ותהיה מאוכזב למה זה לא עבד, בא בשעה שלא ניסית, ושום דבר לא יתחדש בכך ששום דבר לא עבד, כי זה לא היה אמור לעבוד, כי לא ניסית שום דבר. תאמר לעצמך, אולי אני אשנה גישה, אולי אני כן יאמר ביקורת בזמנים מסוימים, אולי אני לא יאמר ביקורת, אני אביע את הצרכים שלי, בוא נחשוב מה עושים הלאה. אבל בוא נחשוב מה עושים שונה. אם כבר, רוצים לפתוח דף חדש, שזה באמת יהיה דף חדש. דף חדש הוא תלוי בגישה שונה. בהתנהלות שונה, בעשייה שונה, בהסקת מסקנות. אז אפשר להתחיל לדבר על גישה חדשה. אבל כמו שאנחנו שמים לב, זה הרבה יותר מורכב מאשר פתגם שנאמר באוויר. אז אולי יש משקל לפתגמים, אבל בתור כותרת, אבל צריך לשים גם דגש על הפרטים. כעת נחזור לפתגם, האם אני אמור לקבל את עצמי איך שאני? זה מורכב משניים. ודאי שיש איזשהו מימד, שאדם אמור לקבל את עצמו איך שהוא. הוא לא אמור יותר מדי לחשוב ולומר לעצמו, אני שווה, אני לא שווה. יש לפעמים אנשים, אנשי חינוך לפעמים גם כן, הורים, אומרים לילד, תגיד לי חמישה דברים שבגללם אתה שווה. לפעמים השאלה הזו היא טעות, היא טעות ביסודה. מה זאת אומרת? אני שווה בגלל שיש לי חמש תכונות טובות? ואם יום אחד אין לי את התכונות האלה, או אם יום אחד התברר שהתכונות היו רלוונטיות כשהייתי בן 10 או בן 14 או בן 20 ולא כשאני בן 40, אז אין לי ערך יותר. הערך של האדם הוא לא תלוי בזה שיש לו תכונות טובות. ואם יהיה מישהו תכונות יותר טובות, אז הערך שלו יידרדר. האדם זקוק שיהיה לו תחושה של ערך, למה ככה? יותר גרוע. אין מה לשאול למה. למה אתה מעריך את עצמך? אם אתה שואל למה, אתה כבר בבעיה. כי ברגע ששאלת למה, אתה כבר גם בצורה סמויה מעביר מסר שאומר שאפשר גם לערער על זה. עובדה, למה? תשובה, התשובה, אפשר לערער. אז אם כן, הנפש של האדם באופן קבוע מרגישה שהיא לא לגמרי בסדר. עובדה, אפשר לערער על החשיבות שלה. אז מה כן? התשובה היא, כן חשוב שהאדם מצד אחד יאהב את עצמו. יקבל את עצמו, תהיה לו כלפי עצמו אהבה שהיא לא תלויה בדבר, וזה דבר נהדר. יחד עם אותה אהבה שהיא לא תלויה בדבר שיש לו כלפי עצמו, הוא גם מבטא מימד נוסף בנפש, וזה מימד של דווקא אהבה שהיא כן תלויה בדבר, שלא כלפי עצמו. הוא רוצה להתקדם, להתפתח, לצמוח, להשתנות, תיקון המידות, שיפור המעשים. זה ודאי נהדר. הוא צריך את שני המישורים, נקרא לזה שתי קומות בנפש האדם. האם אני אמור לקבל את אשתי איך שהיא? התשובה היא מורכבת משני מישורים גם כן. לדוגמה, האישה אומרת, אני לא, אני רק מביא דוגמה. לא כפי שהיא נשאלת כאן. דוגמה, האישה אומרת, אני לא רוצה לעזור הבוקר מהילדים. לבוא עכשיו להגיד לה, תקשיבי, לא, אני חייב שאתה עזרי כל בוקר כך וכך זמן עם הילדים. זה שינוי גדול מדי. אז יכול להיות שזה לא מדהים, יכול להיות שיתווכחו על זה הרבה וזה לא עובד. האם אני נותן לגיטימציה לאישה? לא. לא נותן לגיטימציה לבעל? לא. אני מגדיר זה המציאות. המציאות היא שהיא לא רוצה. את זה אנחנו צריכים לקבל, שזוהי נקודת האפס. עכשיו, מכאן בוא נתחיל להתקדם. אנחנו מקבלים שזוהי. אולם יש הרבה נשים אחרות שעוזרות מאוד כל בוקר עם הילדים, אבל היא אומרת שהיא לא רוצה. דיברנו, ניסינו לשכנע, התווכחנו, רבנו, כל כך הרבה, זהו. נתחיל גישה חדשה. גישה חדשה אומרת, זהו, זה מה שהיא. עכשיו, נעשה משהו אחר. במקום להגיד לה, תראי, את חייבת לעזור. אין דבר כזה. אחותי עוזרת, הגיסות עוזרות, האחיות שלך עוזרות, למה את לא עוזרת? במקום להיכנס לכל השיחות האלה. דבר, אני מבין, את לא רוצה לעזור הבוקר. זהו, זה מה שיש. קודם כל נקבל את זה. עכשיו נראה, תראית מה, אז אל תעזרי לי באלף, בית ג', אבל בואי, רק בדלת, רק את זה תעשה בשבילי, רק בוא נעזור. כלומר, אני מקבל שזוהי המציאות, וממנה אנחנו מנסים למצוא פשרות, וממנה אנחנו מנסים להתקדם. כמו לדוגמה, נוספת, האדם הוא לא מצליח בלימוד התורה. האדם לא מצליח בלימוד, בקיום המצוות. אז מה הוא אמור לעשות? לפגוע בעצמו? לבקר את עצמו? להשפיל את עצמו? לא. לקבל את עצמו שקשה לו יותר מאחרים. לקבל את זה. ולומר, זה לא ייתכן שאנשים לומדים דף גמרא ביום ואני כמה שורות ביום. אתה צודק. באמת זה הבדל. אבל בוא נקבל שזו הרמה שלנו. זו הרמה. עכשיו, מהמקום הזה אנחנו מתקדמים. ככל שאדם מגלה את הסובלנות כלפי הדרגה שלו ומי שהוא, ומשם הוא מנסה להתקדם, אז באיזשהו שלב מסוים מתקיים בו יגעת או מצד התאמין ויש לו קביצת הדרך. אז אני מקבל את המצב שהוא כזה ומשם מנסה להתקדם. זו הכוונה שהאדם הוא לקבל את עצמו איכשהו. לקבל את עצמו שזו הדרגה שלו ולגלות סלחנות, אז מהמקום הזה להתקדם מעלה. עוד שאלה. מה המשמעות של כל אחד והאמת שלו? דיברנו כמדומני הזה, הזכרנו את זה פעם בעבר, כל אחד והאמת שלו. מה זאת אומרת כל אחד והאמת שלו? זו הגדרה לא מדויקת. נכון יותר לומר, הוא כך, כל אחד והרגש שלו. אדם יש לו רגש שטוב לגדל בעלי חיים. אדם יש לו רגש שציור זו משמעות החיים. אדם יש לו רגש שאני חייב להיות נחמד לאנשים. כל אחד יש לו את הרגשות שלו, את הצרכים שלו, הרגשות שלו. כמובן שרגשות זו מערכת מורכבת שהיא נבנתה בעקבות הרבה חוויות מעבר שהיו לאדם, והתייחסות של האדם לאותם חוויות. השפילו אותו, ביזו אותו, העליבו אותו, הוא לקח את זה קשה, כלומר היה אירוע, הוא גם התייחס לזה קשה, לכן כעת כיום בהווה, הוא לדוגמה מחפש להיות בקשר דווקא עם בן אדם או שניים בחיים, והוא מגדיר להיות מופנם זה הדבר הטוב ביותר שיש. זו האמת שלו? זו לא האמת שלו, זה הרגש שלו. והרגש נבנה בעקבות חוויות העבר והתייחסות שלו לחוויות שהיו בעבר. זה מה שקרה כאן. אמת זה לא רגש. זה מבלבל. זה לא רגש אמת. אמת זה דבר שהוא נבחן, והוא נבדק, ודרשת, וחקרת, ושאלת, היטב, נעשה הדבר, לא נעשה הדבר, היה, לא היה. זה אמת. אמת זה דבר שהוא נבחן, אמת זה דבר שהוא נבדק. אמת זה דבר שהוא צריך להיות מוסכם ומקובל על מערכות חשיבה מסוימות. זאת תהיה אמת, אבל אם והיה, ואדם מדבר רק מתוך הרגש, ולאחר מכן מוצא הסברים שאולי מצדיקים את הרגש, זה לא נקרא האמת. אני מרגיש את זה מכל הלב. וזה מצוין שהוא מרגיש מכל הלב. אבל זה רק אומר שהוא מרגיש מכל הלב. ההרגשה של בן אדם לא הופכת להיות אמת, כמו שאינטואיציה היא לא תמיד חכמה כל כך, והיא לא תמיד שונה מאימפולסיביות. אינטואיציה זה נשמע חכם, אימפולסיבי זה נשמע לא חכם, אבל האמת שזה יכול להיות אותו דבר. האדם יכול לפעול מתוך מקום אימפולסיבי, ולהגיד שזו אינטואיציה. ולהרגיש חכם עם עצמו. זה גם לא להתחרט על הטעות שהוא עשה, כי הוא סך הכל פועל לפי האינטואיציה, יש לו איזשהו רגש עמוק, שהוא חייב להקשיב לו. מאיפה מגיע אותו רגש עמוק? הוא לא מגיע עם מקום כל כך מיוחד, הוא לא טיפח את הרגש העמוק הזה כל כך, בצורה מדויקת, כפי שהביא הרב דסלר, בנושא האינטואיציה ורוח הקודש. הוא אומר שזה לתלמידי חכמים זה אחרת באמת. אצלהם באמת המושכל ראשון שלהם, הוא קרוב יותר לרוח הקודש, אם הוא לא רוח הקודש. ולמה? מכיוון שכל חייהם הם עובדים על עצמם ועל מידותיהם, והם פועלים כפי נגד הטבע, התאוותני, הכבוד, הקנאה, השנאה, התחרות וכדומה. היות שכך, אז מערכת החשיבה שלהם היא פועל יוצא של מידות מתוקנות, ואז אפשר כבר להגיע למערכת הרבה יותר מתוקנת, שהיא קרובה לרוח הקודש או שהיא רוח הקודש בעצמה. אבל זה כי האדם פעל בדיוק הפוך מהרגשות שלו, בשליטה עצמית בלתי רגילה. מתוך סיפוק, מתוך הערכה, מתוך הערכת החוויה של האדם על התגברות, התאוות, מערכת החיים הטבעית של האדם. ואז המקום הזה הוא מגיע למקום בריא יותר, נכון יותר, מדויק יותר, רגשי פחות, שכלי יותר. לסיכום, כל אחד והאמת שלו זו אמירה שטחית. אין כל אחד והאמת שלו. אמת היא דבר נבדק, היא לא דבר ששייך לכל אחד. זו לא אמת. אלא מה? צריך להגיד כל אחד והרגש שלו. מה שבני אדם אומרים כל אחד והאמת שלו, זה פשוט בגלל שכך הם מקבים את מידת העצלות, וקל להם יותר להגיד, במקום שזה בסך כל הרגש שלי. אם אני אומר זה הרגש שלי, אז מה ההבדל בין הרגש לבין אימפולסיבי? אולי זה בסך הכל האימפולסיביות שלי. לא, זה לא נשמע טוב. אז נגיד כל אחד והרגש שלו. אבל גם זה לא נשמע טוב, כי אולי זה אימפולסיבי. אז נגיד כל אחד והאמת שלו, ועכשיו קיבלתי הכשר לכל רגש שאני מרגיש, ואני מסודר כי הרגלתי את המצפון, כי בסך הכל אני פועל לפי האמת, כל אחד והאמת שלו. וככה האדם מצליח לשקר לעצמו, להרגיע את עצמו, ולא פעם להגיע למצב של איבוד כל משמעות החיים. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה.
וביום חמישי הקרוב, כיצד נחזק ונאזן את המערכת החיסונית ומערכות הגוף? כיצד נחזק את הפעילות המוחית והטיפול בבעיות מתח וחרדה? באולפן יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי.
עניין משפחתי.
חמישי, 10 בבוקר, כאן בקול חי.
שלום, שמי פרופסור צחי גרוסמן, אני יושב ראש האיגוד הישראלי לרפואת ילדים. עקב העלייה בתחלואת קורונה בקרב צעירים, המגפה עלולה להתפרץ שוב. משרד הבריאות ממליץ לחסן נערים ונערות בני 12 ומעלה. החיסון הוא הדרך להיות מוגנים מפני זנים מסוכנים של קורונה, להימנע מבידוד ולהפחית את ההדבקה בישראל. יש לכם עוד שאלות? הסתמכו רק על מידע מוסמך ומימן. לתאום תור לחיסון, פנו לקופות החולים.
פרטים נוספים בקו המידע למגזר החרדי 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
אצלנו במשפחה שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
חדש מסנו, Sense of Nature, סדרת מבסמים לבית בתוספת שמנים ארומטיים, ניחוחות קסומים בהשראת הטבע, סנו פרש הום, לבית שאוהבים.
מעוניינת בתואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג, מגוון רחב ומותאם של מסלולים, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע, בשילוב לימודי קודש ממיטב המרצים. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
לקדש שם שמיים ולזכות לקיים מצווה נדירה, מכון ושבתה הארץ, בעידודם ובברכתם של גדולי ישראל החרדים לחילול שנת השמיטה חלילה, קוראים לך יהודי יקר לקחת חלק של ממש ולקיים בהידור את מצוות שמיטת קרקעות. בתשלום סמלי וחד פעמי תזכה גם לקיים את המצווה הנדירה על ידי רכישת דלת דמות קרקע, וגם להציל בעלי קרקעות מחילול מצוות שמיטה. יש מצוות שתלויות בארץ. המצווה הזאת תלויה בך. לחלק שלכם במצוות השמיטה, חייגו כוכבית 4574, כוכבית 4574.
לא רוצים להלחיץ, אבל יש מבצע ממיס במשביר. רק עד 30 ביוני, 35% הנחה על פריטי הקוסמטיקה שבמבצע, בקניית שני פריטים ויותר לחברי מועדון. אל תפספסו, המשביר, בסניפים ובאתר.
היי, מה זה? אירון באמצע השנה?
כן, מדפיסים מחדש את ספר הזוהר הקדוש עם פירוש מתוק מדבש במהדורה מיוחדת לזיכוי הרבים. זו ההזדמנות שלכם לרכוש דף אישי בזוהר הקדוש. מקובלי ישיבת מתוק מדבש יתאימו לכם דף המסוגל בדיוק לסיפור החיים שלכם ולמשאלה שלכם. דף בזוהר הקדוש, הקשר האמיתי והאישי שלכם עם רשב"י בכל זמן ובכל מקום. חייגו עכשיו 03-309-6600, 03-309-6600.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
וופה!
מחירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
אבא,
לאנשים.
לשבת נופש ופיוט עם ארגון ותתפלל חנה. למלון כינר המפואר, פרשת מטות, 8 ביולי למניינם. ים, בריכה, פעילות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. רב הארגון, לפרטים 052-55-00-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה. חייגו 052-55-00-654.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס, ננסה שלוש שאלות בקצרה. שאלה אחת, לגבי נושא של שלום בית, אנחנו מתווכחים וכאשר אנחנו עוצרים את הוויכוחים, לאחר מכן חוזרים עוד פעם לאותה נקודה, מתווכחים עוד פעם ולא מצליחים לצאת מאותו מקום. מה אנחנו יכולים לעשות? התשובה היא, כאשר בני זוג הם מתווכחים, ואז הם עוצרים, לוקחים איזשהו פסק זמן מסוים, חשוב שאותו פסק זמן הוא לא יעשה פסק זמן, שבו אחד משני בני הבית יוצא החוצה, אומר, טוב, ננשום אוויר, נרגע, נדבר יותר מאוחר, לחצי שעה, לשעתיים, זה לא בדיוק ככה עובד. מדוע? מכיוון שכאשר בני הזוג מתנתקים כדי להירגע, אז בהרבה מאוד מקרים הם מתנתקים כדי להירגע, אבל בראש הם ממשיכים לומר, כלומר, כאשר הבעל ואשתו מדברים, אז הם מתווכחים על חינוך הילדים, הם מתווכחים על נושא הוצאות כלכליות. אז הוא אומר ככה, והיא אומרת אחרת, והוא אומר והיא אומרת, ולפעמים זה פחות נעים, ועוד פחות נעים, ועוד יותר פחות נעים, עד שמחליטים להתנתק. ואז, טוב, זהו, די, נדבר יותר מאוחר, מתנתקים, כל אחד בסגנון שלו. בית, סגנון מן הסתם לא נעים כל כך, אבל עוצרים את זה. אבל אז מה קורה? כאשר הם מתנתקים, כל אחד נמצא בשלו, ואז במוח של כל אחד השיח המשיך, הוא המשיך לומר לעצמו הבעל, איך היא חושבת ומה היא חושבת, ועכשיו כבר אין מי שיענה, כי הוא מדבר והוא רק מתקיף, וגם כן היא בראש שלה, היא המשיכה להגיד לעצמה, איך הוא אומר לעצמו, איך הוא מעיז, איך הוא חושב ככה בכלל, והיא מתחילה גם כן להקנית אותו, והוא לא יכול כאן להגן על עצמו, והיא בטוחה שהיא צודקת, והוא מתמלא בעוד צדק, ואז אחרי שעתיים של התנתקות כזו, כאשר הם חוזרים לדבר, הם חוזרים הרבה יותר טעונים, כי עד עכשיו היה, בוויכוח ביניהם, מי עוד שיכול לענות, כעת אף אחד לא עונה, הם פשוט בוויכוח קשה, אחד מול השני, אחרי שבכל אחד בעצמו, בתוך הראש שלו הצדיק, את עצמו כמה הוא הנורמלי והשני לא. פסק זמן נעשה בצורה כזו, שבה מתנתקים, מפסיקים לחשוב על הצד השני בצורה מוחלטת. זהו, חושבים משהו אחר, מוזיקה, אפשר לאכול משהו, אפשר להתקשר למישהו, אפשר ללמוד, לקרוא תהילים, לא משנה מה העיקר, לא לחשוב על הצד השני, אם לא, לא מתנתקים, אם לא, הוויכוח ממשיך, והוא נעשה גם יותר גרוע. שאלה נוספת לגבי תקווה. אי אפשר לקבל רעיון קצר שקשור לתקווה. התשובה היא, כן, הנה למדנו מהפרשה הזאת על בלעם, אנחנו מתחילים כל בוקר את התפילה, מה טובו אוהליך יעקב. מילים שאותם בלעם אמר. אז באמת המרשל אומר שלא אומרים את זה כל בוקר, מה טובו אוהליך יעקב. אבל השלה הקדוש אומר, כן אומר, נכון שבלעם אמר את זה, אבל הוא לא בהכרח אמר את זה בלשון הקודש, וזה כתוב בתורת משה רבינו, וזה כתוב כפי שמשה רבינו אמר לכתוב את זה, אז אם כן, כן אפשר להגיד את זה, ואנחנו רגילים לומר את זה, מה טובו אוהליך יעקב. למה מתחילים את התפילה עם מה שבלעם אמר? התשובה היא, בלעם הוא בדיוק הדוגמה שהוא אמר, כפי שרשי אומר, שמאפתנו והתרצה, כך הוא אומר, כביכול כלפי מעלה. הקדוש ברוך הוא אומר, לא, והוא אומר, כן, לא תלך עמם, כן, אני כן ילך. והוא כל הזמן מנסה להגיע למקום שבו יפגע בעם ישראל, עד שבסוף 24 אלף איש רחמנה ליצלן יפגעו מהמגפה. בדרך שאדם רוצה להילך, מוליכים אותו. אז אם בלעם הרשע הצליח להגיע למצב כל כך גבוה והתקדם לבדרך שדם רוצה ללך מוליכים אותו, אז לא בכללות, אבל בהצעה שהוא הציע להחתיא את עם ישראל, אלוקיהם של אלה שונא זימה, אז התקיים בו קצת בדרך שדם רוצה ללך מוליכים אותו, אז ודאי שגם אנחנו. כשמתחילים את התפילה, שניגש על המקום הזה. נסיים ב-40 שניות שאלה האחרונה, שהיא דורשת 40 דקות. טיפול מעמקים, מה החיסרון שבו? יש בו יתרון, יש בו חיסרון. טיפול מעמקים זה טיפול שהולך אל העבר. החיסרון שיכול להיות שכדאי להיות ערני אליו, שלפעמים יותר מדי שמים דגש על העבר, ושמים דווקא דגש על נקודות מאוד מסוימות של העבר, וכל מטפל ישים דגש על נקודות אחרות של העבר, מה שמעיד שזה לא בהכרח מדע מדויק, הוא כיוון ברור אלא גם עם נטייה רגשית של המטפל בעצמו, וכך הוא מכניס את עצמו לתוך המערכת, כי הרי הוא בחר להתמקד על האבא, על האמא, על פלוני או על מוני, ולא בהכרח הוא יוביל למקום טוב, אולי עד רבה לפעמים מקבע את המצב, לפעמים יש לדבר ערך, לפעמים אין, נעסוק בזה בעזרת השם בעתיד. כאן תוכניתנו הגיעה לסיומה, תודה רבה לאורי כהן, שלמה פולק, לכם המאזינים, היו ברוכים.
יש איזה תוכנית לוויקנד?
כן, בגדול, תכננתי להפוך למיליונר ביום חמישי.
וואלה, יפה.
ואם לא, אז במוצש. לוטו וויקנד. בסוף השבוע הקרוב יש לכם שתי הזדמנויות למזל. גם בחמישי וגם במוצאי שבת. לוטו, אין עוד פרס כזה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אז הרי, מורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית. ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
לשבת נופש ופיוט עם ארגון ותתפלל חנה למלון כינר המפואר פרשת מטות 8 ביולי למניינם ים, בריכה, פעילות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה רב הארגון לפרטים 052-55-00654 ארגון ותתפלל חנה שבתות עם נשמה חייגו 052-55-00654
לכל אחד מאיתנו יש ציפיות מהחופש. לאחד הציפייה של מנוחה טובה לאחר חודשי עבודה קשים. לשני, טיסה חלומית, טיול אתגרי ועוד. אך יש מאות אלמנות שהציפייה שלהן זה שיהיה להם לחם בבית. כן, לחם. אוכל בסיסי לילדיהם, שהם לא ימשיכו לישון רעבים. מכניסים עכשיו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבל אוכל חם ומזין בזכותכם. חייגו ותרמו, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מעוניינת בתואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות, מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. מגוון רחב ומותאם של מסלולים, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. בשילוב לימודי קודש ממיטב המרצים. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב. לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463.
הקיץ הזה נופשים בקאטה שוטל גיאורגיה מלון מפואר ארוחות גלת למאדרין ובשפע אטרקציות וטיולים בנופי הקסומים של גיאורגיה קאטה שוטל גיאורגיה מלון כשר למאדרין כל השנה אז למה אתם מחכים? חייגו עכשיו 08-9179-232 08-9179-232
שישה יתומי משפחת סולימני מתל ציון שנותרו לבדם, מבקשים מכם עזרה. פיתחו את הלב ותנו להם בתרומה בקרן המיוחדת שנפתחה עבורם בקופת העיר. 1-800-39-47-47 1-800-39-47-47 קרן מספר 5234
היי, היי, מה זה? עירון באמצע השנה?
כן, מדפיסים מחדש את ספר הזוהר הקדוש עם פירוש מתוק מדבש במהדורה מיוחדת לזיכוי הרבים. זו ההזדמנות שלכם לרכוש דף אישי בזוהר הקדוש. מקובלי ישיבת מתוק מדבש יתאימו לכם דף המסוגל בדיוק לסיפור החיים שלכם ולמשאלה שלכם. דף בזוהר הקדוש, הקשר האמיתי והאישי שלכם עם רשבי בכל זמן ובכל מקום. חייגו עכשיו 03-309-6600 03-309-6600.
הקיץ הוא זמן טוב להקיץ. במכללה ירושלים מתחילים ללמוד לתואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה כבר בקיץ וחוסכים זמן במהלך התואר. לרשותכם מגוון התמחויות לימוד באווירה תורנית מובהקת, תנאי לימוד נוחים ומלגות, אפשרות להשלמה ל-BED לבעלי תעודת מורה בכיר והתמחות מלמדים להוראה בתתמדים. המסלול יהודי ומקוצר לגברים. לפרטים ולהרשמה חייגו עכשיו למכללה ירושלים 02-67-50-986.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.
ערב טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל עם היומן לסיכום חדשות הערב והלילה. היועץ לביטחון לאומי ורוב